השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום שני בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? נקווה שהכל בסדר ובעזרת השם נוכל להתמשיך להתחזק, ככה שיש לנו עוד יום, יום שני אחרון, לשנת תשפ"ג, זהו. יום שני כזה עוד לא יחזור ולא יהיה, רק שנה הבאה, אבל כבר זה יום שני אחר. ננסה לראות איך אפשר באמת לנצל ככה כל יום, לא לתת לו לחמוק בין האצבעות שלנו. הימים רצים, עצים להם, הזמן הולך ועזל לנו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים באמת להתכונן יותר טוב לקראת ראש השנה, כי כל יום קובע, כל מצווה יכולה להכריע את הכף שלנו וכל העולם כולו לכף זכות. לכן נדבר היום קצת על השגחה פרטית, יקיריי, קצת על השגחה פרטית, לראות איך אפשר לראות עין בעין, איך שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. לפעמים אתה קולט טעויות שאתה עושה, ואתה מבין שלאחר מכן אתה יכול לתקן אותם. ננסה להבין קצת מה הייתה הדרשה האחרונה של החפץ חיים לפני ראש שנה. ניקח את זה לחיים שלנו ונראה איך אפשר ליישם אותם. אז איתי באולפן, לא אחרי מה שמוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אולי בראשית הדברים נשלח תנחומים לידידנו, ידיד השם, הרב הגאון, הרב יגאל כהן, על פטירת נכדתו. השם ישלח, מנחם את המשפחה, יחזק את הזוג הצעיר, ובעזרת השם שלא ידעו צער. טוב, אנחנו צריכים לראות באמת, צערנו הרב, הקדוש ברוך הוא, יש לו את המהלכים שלו, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. אז בואו ניקח את זה למקום אחר. סיפור שמעתי לפני תקופה. יש יהודי בארצות הברית בשם הרב משה ברסקי, הוא חסיד חב"ד, שליח חב"ד, זה לא סתם חסיד חב"ד, זה שליח חב"ד. עכשיו אני כאחד שעוסק בזיכוי רבים, השליחי חב"ד הם באמת כוכבים, אני לא יודע להגדיר את זה אחרת, הם באמת כוכבים. השליחות שלהם, המסירות נפש שלהם, ההתבטלות שלהם. אתה יודע, אנחנו מרצים, אז אתה יודע, הכמות של האנשים, בוא נראה מי, מה, מו, מי משלם, מה משלם. חסידי חב"ד, אתה יודע, כל יהודי, באשר הוא, בסוף העולם, ימינה, שמאלה, אנחנו נגיע אליו. זה מאוד מרגש. אז הוא חגג בעצם כמו יום הולדת, השנת ה-37, שהוא נמצא בתור שליח בקנל ואלי בארצות הברית. זה היה שנת 1993, כמדומני הוא התחיל לשמה, והוא עושה עבודה מאוד נפלאה, עבודה טובה, הוא עצמו עוד דרשן, ויש לו הרבה סיפורים מחזקים. אז יום אחד ביקשו לנו לספר על השנה הראשונה שלו, השנה הראשונה שלו במקום שלו שם בארצות הברית. אז הוא מספר שהוא הגיע לפני החגים, הגיע ראש השנה, אתה יודע, הרב צריך לנהל את התפילה, אז הוא כמובן חב"ד, זה לא בכך מעניין ישיבתי, אתה יודע, מעניין של אנשים שמאגדים סביבם, מי שרק רוצה, כל יהודי באשר הוא, ולאחר התפילה, מוסף, הוא רוצה להסביר להם לפני מנחה, ללכת לעשות תשליך. אז הוא מסביר להם על התשליך, שאנחנו סך הכל רוצים לעשות איזשהו מעשה כביכול של כמו סמל שאנחנו זורקים את כל העבורות שלנו, ומסביר להם, והם מתחילים לצעוד לעבר אגם שיש להם באזור שלהם. עכשיו הם הולכים ככה קבוצה מהבית כנסת, וזה מאוד יפה ומאוד מרגש. הוא אז אברך צעיר היה, הוא בן 20 סך הכל, רב צעיר, אבל כבר אתה יודע, הולכים מאחוריו אנשים מכובדים, אנשים מבוגרים. ואז בשלב מסוים אחד המתפללים אומר לו, הרב ברסקי, אפשר לחתוך פה, יש שם כזה כמו לא דיור מוגן, אבל יש מספר מבנים ככה שהם מוגדים סביב איזשהו גדר אחת כזאת, נקרא לזה, ויש הרבה דברים כאלה בארצות הברית, בתים פרטיים כולם, אבל זה כולם ביחד שם, מקסימום שתי קומות של בתים כאלה, שלוש קומות, אבל זה כמו חצר משותפת, נקרא לזה ככה. אז אחד המתפעלים אומר לו, בוא נחתוך כאן דרך המגרש חניה של החצר הזאת המשותפת, זה יקצר לנו מאוד את הדרך. וככה הם עושים, הם באמת חותכים, ואז כשהם עוברים ככה בחצר, הם רואים אישה מבוגרת. אישה מבוגרת שהולכת עם הליכון, והיא רואה אותם, והיא מתרגשת, ואומרת להם, לשנה טויבו, והיא בוכה. עכשיו, הם לא הבינו מה קרה, למה האישה אז בוכה? אז רב שאל אותה, מה קרה גברת? אז היא מספרת לו שהיא למעשה עברה ניתוח לפני מספר שבועות, והיא הייתה מרותקת למיטה, והיום זה היום הראשון שהיא יוצאת בכלל מהמיטה, אבל לצערה הרב זה ראש השנה, והיא פספסה. היא לא יכולה ללכת לבית כנסת, היא בקושי היא הולכת, היא לא חשבה בכלל שהיא תצליח לצאת מהבית, והיא יצאה ממש בשארית כוחותיה. אז היא עצובה, היא בוכה. עכשיו, זאת אומרת, שראיתי אתכם, זה עוד פעם צף לי, תאמין, הנה בית כנסת, פספסתי השנה. עכשיו, היא לא אישה דתייה יותר מדי, אבל היא נוהגת כל שנה ללכת ראש השנה, יום כיפור לבית כנסת. טוב, אז הרב, כי רב צעיר, רב נחמד, מחייך ומברך אותה, בעזרת השם גברת, בריאות איתנה, ארכות עם השנים, שתזכי לשנה, בוא, שתזכי כן ללכת לבית כנסת, והכל יהיה בסדר, כל טוב, להתראות, כתיבה וחתימה טובה. טוב, הם ממשיכים לאגם, הם עושים את התשליך, וסך הכל הרב מרגיש בסדר עם עצמו. ופתאום, ככה שהוא עם התשליך, מה שנקרא, הוא מקבל סתירת לחי. אי, מה קרה? הוא אומר, תחשוב שהאישה המבוגרת הזאת שנה שנה מגיעה לבית כנסת. השנה בעקבות הניתוח, בעקבות הגיל, היא לא מצליחה ללכת. והיא יושבת בבית שלה ובוכה. ובוכה, בוכה, בוכה לקדוש ברוך הוא. לא זכיתי השנה לשמוע שופר לבית כנסת. אז בורא עולם עוצר, ככה הוא דמיין לעצמו, עוצר את כל המלאכים שלו. עולם, יש פה מישהי שמתפללת. יש פה אמא יהודיה שהיא מדברת, תנו לי להקשיב לה, כאילו שקט בבקשה. ואז הוא שומע את התפילה של אותה אישה, שהיא סך הכל לבד, ובשנה הראשונה היא לא הלכה לבית כנסת לשמוע תקיעת שופר, ואומר לה, בורא עולם, אל תדאגי. מדבר כבכל הנשמה שלה, אל תדאגי, נשום אלה שלי. אני אשלח לך רב צעיר מחבד, שהוא יחליט לעשות תשליך, וכל התלמידים שלו, כל החברים בבית כנסת, יעשו דרכם לעבר האגם, לעשות תשליך. ואז אני מכניס בראש לאחד מהמתפללים שם, שיגיד להם שיעשו קיצור דרך, דרך אצלכם הדיור מוגן הזה של עם החצר המשותפת, ואת, קחי הליכון, ככה כביכול הוא מדמיין שאלוקי אומר לה, קחי הליכון, תצאי מהבית, אני יודע שזה קשה, אבל כדאי לך, תצאי מהבית, את תפגשי את הרב הזה, ובעזרת השם, הכל יהיה בסדר. טוב, אז ככה היה באמת. רק מה, בורא הוא לקח בחשבון מן הסתם, שכל, כך הוא אמר, כל חייל חבד, בראש השנה הולך מצויד עם נשק אישי. מה זה הנשק האישי של ראש השנה? שופר. איך יכול שחסיד חבד מסתובב בלי שופר ביד? שעל הצד והוא יפגוש יהודי שלא שמע תקיעת שופר, הוא יוכל לתקוע לו. אבל אני רב צעיר וטיפש, אומר, שלא לקחתי איתי את השופר. הלכתי לתשליך ולא לקחתי שופר. והאישה היהודיה פספסה לשמוע שופר. אז כל מה שאלוקים עשה, שהעביר אותנו מפה, והלכנו דרך החצר שלהם, והוציא אותה עם ההליכון, רק כדי שתפגוש אותי, ולא סתם שאני אגיד השנה טובה ולברך אותה, שאני אתקע לה בשופר. ואני פספסתי את זה. טוב, כך הוא הרגיש. תראו איזה יסור מצפון של אנשים, אה? אז הוא היה לו קשה מאוד. אז הוא ביקש מהחבר'ה שהם חוזרים חזרה מהתשליך, שיעברו דרך החצר הזאת, אולי הוא יראה אותה עוד פעם. קיצור, הם עברו, לא מצאו אותה. אנשים כבר מיירו למנחה, אז טוב, הוא הבטיח לעצמו שהוא עושה משהו למחרת. גם למחרת, הרי אפשר לשמוע את קיעת שופר, הוא עושה משהו למחרת, כדי להגיע לאישה הזאת שתזכה לשמוע קיעת שופר. למחרת, הוא מספר לה בבית כנסת את כל הסיפור, עם האפקטים של התוספות של אלוקים, מדבר עם הנשמה שלה, ואומר, אני אשלח לך רב חבדי, והוא מן הסתם יהיה לו שופר, וזהו, מספר את כל הסיפור, ואומר לכל הבית כנסת, מן הסתם, אתה חושב שאני קצת אולי קוקו, אבל אני לא קוקו, אני רואה בזה ממש שליחות, והיה לי קשה לרדם בלילה עם ההרגשה שראש השנה, ופספסתי פה הזדמנות מאוד גדולה לתקוע אישה בשופר, ומעלתי בתפקידי. אם אתם מוכנים, אני מאוד רוצה, אחרי תפילת מוסף, שתבוא איתי, נלך חזרה בדרך הזאת, נלך חזרה לדיור מוגן הזה שם איפה שהחצר המשותפת, ותעזרו לי לחפש את האישה הזאת על מנת לתקן ולתקוע בשופר. טוב, היו כמה אנשים שהסכימו לבוא איתו, ואכן אחרי תפילת מוסף הם עושים את דרכם לעבר הדיור מוגן הזה, לעבר חצר המשותפת, ומחפשים את האישה המבוגרת ולא מוצאים. יפה מאוד. אומר הרב, אני לא אומר נואש, אנחנו דופקים בדלתות, דופקים בדלתות, שואלים, יש פה אישה עם הליכון שאתמול הייתה בחוץ וכן הלאה, אז הם מתחילים לדפוק בבתים, ופתאום הוא קולט, מה אני עושה, איזה הליכון, הרי רק אתמול היא אמרה שפעם ראשונה היא הלכה עם ההליכון הזה, אז אנשים לא מכירים שהיא עם הליכון, מה אני שואל, אז בוא נשאל אנשים, אם אתם מכירים אישה שעברה ניתוח, ואולי אפילו פעם אחת ראיתם אותה עם הליכון, קיצור דופקים בדלתים, עד שפתאום הרב עצמו דופק בדלת. פותח לו אדם מבוגר את הדלת, קצת עצבני איך שהוא רואה את הרב עם כל הלבוש וזה, אדם שפותח את הדלת הוא לא אדם דתי, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו הרב, אתה מכיר פה אולי אישה שעברה ניתוח כנראה בשבועות האחרונים והולכת עם הליכון? אומר לו, הזקן הזה, זו אשתי, מה אתה רוצה? הרב היה מבסוט, כולו זרח, אומר לו, תקשיב, באתי לתקוע לאשתך בשופר כי אתמול, הזקן, פוף, סגר את הדלת, אמר לו, לך מפה, מאחורי הדלת. אפילו לא, לא בפנים אפילו. לך מפה, אומר לו. טוב, אבל אני מאכפת לך שנתקל, לך מפה. אני לא מבקש כסף, לא תרומות, לא שום דבר, תן לי רק לעשות מצווה, מאכפת לך. לך מפה, אומר לו. טוב, הרב, מה זה השבור? סך הכל בא לתקן, עד שהוא הגיע סוף כסף לאישה הזאת. אז הם באו לצאת. איך שהם באים לצאת, הם עוברים ליד החצר. אז הייתה שם חצר אחורית, ובחצר האחורית ישבה מי? האישה. ואז היא אומרת, מי שם? אז היא שומע את הקול שלה, אומר, זה אני הרב מאתמול. היא אומרת, מה שלומך? שמה באת? אז אומר, אני באתי לתקוע בשופר. נו יופי, אז תתקן לי בשופר. איזה חמוד אתה. אומר, אבל לא יכול שזה אדם זקן בכניסה, שלא נותן לי להיכנס. אמר לו, זה בעלי, תעזוב אותו. פוק עד בדלת, אני אדבר איתו כבר. טוב, דפק בדלת. הזקן פותח את הדלת, אבל כנראה היא כבר שוחחה איתו, לא מדבר איתו. ישר עולה לחדר שלו ומסתגר שם. טוב, הוא נכנס, אומר אשתו, איזה יופי, אני מספר לה, אתמול נפגשנו, ויש לי צער מאוד גדול, שלא תקעתי לך בשופר, אבל טלם, הבאתי לך שופר, ועכשיו אני יכול לתקוע בשופר, ובעזרת השם יהיה לך זכות, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, נהדר, זה מה שהיה. הוא בא לתקוע בשופר, ואומר לו, רגע, בעלי, הוא גם לא שמע שופר, חכה אני אקרא לו. אומר, אל תתרחי, אני אעלה לקרוא לו, אבל הוא יסכים, לך תגיד לו שאני רוצה שהוא יבוא. טוב, עולה לחדר שלו, דופק בדלת, אומר לו, אני תוקע שם בשופר לאשתך, היית רוצה לבוא? אז הכן, אני מסתכל עליו, אבל לא, טוב, אני אבוא. וסליחה שהתנהגתי לך ככה, הוא מסביר לו, אתה יודע למה? כי אנחנו מנהג כל שנה, הבן שלנו, שלנו רק בן אחד. הבן היה בא לבקר אותנו, סעודת ליל חג, כל פעם הוא היה מגיע. עכשיו הוא חזר בתשובה, הוא נראה כמוך, אומר לו. ובגלל שלא קשר אצלנו, הוא עושה לנו קונצים, אני לא יכול לבוא, כן יכול לבוא. אז הוא לא בא לחדי עצבני, ראיתי אחד כמוך, הזכיר את כל הסיפור הזה, לך סגרת את הדלת, אני מצטער. טוב, בוא נתקע בשופר. תקשיבו טוב, הם יורדים למטה. הרב בא לתקוע בשופר, איך שהוא בא לתקוע בשופר, חכו, לא נפטר הבן אדם, רגע. אומר לו, הבן אדם, רגע, אני צריך כיפה. לא, מה? תקיעת שופר בלי כיפה? טוב, חפש פתח נגיעה, הוא מביא כיפה. הרב בא לתקוע לו, אומר לו, רגע, שנייה. יש לי אח. אומר לו, הזקן הזה, יש לי אח, גר לא רחוק מפה. אני אקרא לו שנייה. והוא הולך להביא את הטלפון. הוא פותח את התיק, מביא טלפון. עכשיו הרב רואה אותו, מביא טלפון בראש השנה. מתכונן להתקשר לאח שלו. עכשיו הרב היה בדילמה. מה אני אגיד לו עכשיו? הוא לא דתי, נכון, אבל כאילו, מה עכשיו אתה מטלצל לאח שלך, כאילו, בראש השנה? אז הרב אמר לו, אתה יודע, התחיל לגמגם, קצת לא יודע איך להגיד את זה. אמר לו, תקשיב, וזה ראש השנה, לא, תוקעים בשופר, אבל לא מטלצל לי בפלאפון, כאילו, בטלפון לא, לא. אז מה אתה רוצה, איך אני אקרא לו? אני, אתה זו, לא יודע מה, אבל... אז אמר לו, אז כן, טוב, אז אני שנייה, אני אקח את האוטו, אני מביא אותו לפה, דקה, חכה שנייה, אני הולך להביא אותו. אומר לו הרב, לא, אדוני. גם זה אסור לנסוע בראש השנה, זה כמו שבת, לא נוסעים. הוא אומר, אז איך אני אביא אותו? אז רב אמר לו, אתה יודע מה, עזוב, תן לי את הכתובת שלו, אני אחרי שנתקע אצלכם, אני אלך אליו. אז הוא אומר לו, זקן, לא, בוא, אתה צריך לתרוח, בוא נלך ביחד עכשיו שנינו, נביא את אח שלי במשפחה שלו, והם יבקרו גם את אשתי, הגיע הזמן, ותתקע לכולנו בשופר. וכך היה. הם עשו את כל הדרך לאח שלו ברגל. אח שלו שמח, הם לקחו אותו, את המשפחה שלו. כולם הגיעו לבית של הזקנה הזאת לתקוע בשופר. והסוף היה, אף אחד לא נפטר, תהיו רגועים, לא כאילו בדיוק זה, תקע לו והוא נפטר ואיזה יופי, לא. אלא הכוונה היא, אמר הרב ברסקי, תראו מה זה עם ישראל, באמת, תראו מה זה לא יידח ממנו נידח, מה זה הנשמה היהודית, בוא נה, בן אדם זה לפני דקה צעק עליי, סגר לי את הדלת בפנים, מה יותר מדי, סגר לי את הדלת בפנים, אבל אתה רואה, עם ישראל עומד קודש קודשים, וכולנו מאוחדים, וכולנו אחד, סך הכל רוצים לעשות רצון אבינו שבשמיים, וכך בעצם, זו הייתה הדרשה של החפץ חיים כידוע, ככה מה הרב לב חסמן זצל, לפני התקיעות. מה זאת אומרת? הוא סיפר את הסיפור הידוע על הקיסר של רוסיה שיצא לבקר את ממלכתו כל מקום שעבור עבר עשו לו קבלת פנים אז העיר הראשונה הייתה פטרבורג כמובן קיבלו אותו טופים ומחולות זעיר המלוכה שם חיבדו את הקיסר מעבר כאילו מעל ומעל לא יודע, צריך לראות מה זה להבין אחרי זה כבוד מלכים למלכי ישראל טוב, זה היה בשלמות אדירה אחר כך הוא עבר למוסקווה לא רע, עיר גדולה מאוד, אבל לא כמו בפטרבורג שם, יפה, אבל לא אותו דבר. טוב, כך הוא ממשיך, ובשלב מסוים כבר עובר מעיר לעיר, עד שמגיעים, אתה יודע, כל עיר מחבטו לפי ערכם, עד שמגיעים לאחד הכפרים הנידחים ברוסיה. שבקושי הכירו את הקיסר, בקושי ידעו על שמו, שם הוא גרו אנשים פשוטים, עיקרים פשוטים, גסי שכל. טוב, המנהג שלהם היה, כשמגיע אדם זר לכפר, מה עושים? יפה, נכון? זורקים עליו אבנים. אז לפני שהקיסר הגיע, ראש הכפר לקח אותם לשיחה, אמרו, חבר'ה, תקשיבו, בלי פדיחות פה, בלי פדיחות. מגיע קיסר, הוא אדם חשוב, לא אורח רגיל. מי שיזרוק פה אבן, דמו בראשו, לא לזרוק אבנים, חבר'ה, זה לא קבל. לא עושים לו כזו קבלת פנים, לא זורקים אבנים. טוב, אמר החפץ חיים, השכינה הקדושה, בורא עולם, יורד לעולם בכל ראש השנה. קבלת הפנים הראשונה שלו הייתה אצל האבות הקדושים. המרכבה לשכינה, שיא הדרגה של קבלת הפנים. אחרי זה, שוב, ברמות אדירות, אבל כבר פחות, משה רבנו. אחרי זה נביאים, תבינו איזה קבלת פנים, איזה ראש השנה היה אז. צריך להבין איזה תפילות, איזה תקיעות שופר, וכך כל דור ודור, תנאים, אמוראים, גאונים, ראשונים. בכל ראש השנה עורכים קבלת פנים לקדוש ברוך הוא. עד הדור האחרון דידן. ומהי קבלת הפנים שלנו? מה דורשים מאיתנו? אמר החפץ חיים. ורפניש קשטיינר, אל תזרקו אבנים. בהשם אל תמרודו, אך בהשם אל תמרודו. המשגיע, הוא דיבר בהתרגשות, וזה, הוא בכה, הוא בכה. והוא בקשר, מה מבקשים איתנו? אל תזרקו אבנים. מה שראש הכפר לקח אותם לשיחה, אמר להם, תדעו דבר אחד, יש לכם עסק עם המלך. עיקר ראש השנה, לדעת שאני, אני אומר את זה לעצמי, לדעת שאנחנו מתעסקים עם המלך, תבקש, תתפלל, אבל תדע ותזכור, אתה לפני המלך. ואני אומר את זה בכוונה, כי זה עיקר העבודה שאנחנו צריכים לדעת לפני מי אנחנו מדברים, את מי אנחנו רוצים להמליך, ואנחנו רוצים לדעת שלא להישבר, כי הוא, אתה מרגיש, כן, אתה יודע, דגים בים רועדים, הרועדים, פעם היו צועקים, אלול, יופי, הנה אני כבר בסוף אלול, לא מרגיש כלום, לא יודע, אתה מן הסתם מרגיש את ההתעלות, את ודאי מרגישה, מה זה, אבק כוכבים, אבל לפעמים אנחנו מרגישים כאילו, נו, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? הרגשה כזאת היא באמת לא טובה, שאנחנו לא מתקדמים כל כך, אנחנו לא מרגישים שום הבדל, יגיע ראש שנה, נו, אז גם את זה נעבור, חכה שזה יעבור, כאילו, אז אנחנו רוצים לנצל את זה כמו שצריך. אנחנו לא רוצים לחפש הקלות, אנחנו לא רוצים לחפש קיצורי דרך, כי בסופו של דבר זה מתנקם רק בנו. ככה מספרים שם איזה חמור תחמן שהוא עבר עם המסע שהאדון שלו שם אליו, והוא החליק למים, היה איזה נהר, והוא החליק למים. המסע שהאדון שם עליו היה מלח, אז מראה שהוא נכנס לתוך המים, פתאום כל המלח אופ, נמס. אז החמור, מה זה היה מבסוט? לפני כן זה היה כבד, פתאום כאילו, איזה כיף, יופי. למחרת התעין אותו הבעל הבית עוד פעם, אותו סחורה, מלח, הם עברו ליד הנהר, אבל עכשיו החמור כבר למד, חמור, אבל למד, עשה את עצמו, אופ, מחליק למים, אוי, עוד פעם, וכל המלח נמס פעם שנייה. ביום השלישי, הבעל הבית כבר קלט כל הקטע של השטויות של החמור הזה, אז החליף לו את המסע, במקום מלח, הוא שם לו כותנה, שם לו כותנה, ומה שקרה, זה נדע, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו. אני סתם צריך להתנצל על הכל הצרות שלי, פשוט אתמול האמת עשירי קודש, ויצאנו ככה למסע של הרצאות. גם היה, היינו עמותה שמחזקת אלמנות, אז נתנו שיחה שם, ואחרי זה היה גם בנייני האומה עם כנס מאוד גדול של נשים, ואחרי זה היה לי בחממה אצל בנות מתמודדות קצת. קיצור, היה יום ענף של עבודה, וקצת שרתי את הכל שם וחזרתי הביתה. זהו, קיצור, אז סליחה לצרידות ועליות וירידות בכל. טוב, היינו באמצע הסיפור עם החמרמר הזה, החמור הזה שלומד טריק. איזה חמור, למד טריק פשוט מאוד, איך שהוא הולך עם המסע, הוא נופל לנהר, וכיוון שהוא סוחב מלח, פשוט המסע מתפוגג לו ונמס לו לתוך המים, וזה מקל עליו, והוא מבסוט, עצלן, יופי. אז למחרת הוא כבר למד את זה, הוא נופל בצורה יזומה כבר, תבין, אופס, נפלתי, לא נורא, נעשה תשובה. בקיצור, עד שהבעל הבית קולט, ופשוט מחליף לו את המסע, במקום שהוא שם לו מלח כרגיל, הוא שם לו כותנה. עכשיו ברגע שהחמור לא יודע את זה, הוא לא יודע מה הוא סוחב, הוא נפל לתוך המים, ותנסו לדמיין מה קורה שכותנה נכנסת לתוך המים, והיא כולה עכשיו נסחטת, והיא הופכת פי 10, אם לא יותר, כבדה יותר ממה שהיה. וזה העבודה שלנו לקיראי, לא לחפש קיצורי דרך, לא לחפש איך אפשר להתחמק, להפך, לחפש איך אפשר לעשות טוב. שמעתי את זה בשם הרב קלמן אפשטיין. הרב קלמן אפשטיין הוא סיפר שגם גם בארצות הברית, בניו יורק, לפני מספר שנים היה מזג האוויר מטורף, היה סופות, היה, תחשבו, שלג. אנחנו פה בארץ לא מכירים את זה, שאתה יודע, אתה מושבט כמה ימים, אולי אפילו יותר מזה, בגלל שלגים. אז היה כל כך הרבה שלג, שהבעיה העיקרית הייתה, מעבר לקניות, שזה עוד איכשהו האנשים יכולו לצאת, אבל היה בעיה של מסעיות. מסעיות הזבל לא יכלו היו לפנות את הזבל. אז תבינו, זה זבל שנערם ונערם ונערם, וזה בא, יאו, יאו, יאו. טוב, הייתה הפוגה קצת במזג האוויר, אז כל המסעיות הזבל האפשריות, מה שנקרא, נכנסו לעבודה בניו יורק. התחילו לפלס, התחילו לעבוד. הרב קלמן מספר שהוא בשלב מסוים, אתה יודע, הם תרגלו שהזבל בבית, מה יעשו? אז פתאום שתיים בלילה הוא נזכר שאמרו שכנראה היום בלילה מגיעות המסעיות, והוא שומע בחוץ רעש, ישר לקח את כל הזבל שלו, יצא בשתיים בלילה, אתה יודע, כבר עם הפיג'אמה הוא היה עוד רגע, התלבש מהר, יצא החוצה וזרק את הזבל. טוב, בדיוק מגיעה מסעית זבל. אחד הפועלי זבל מסתכל עליו, אומר לו, אתה רב? כאילו באנגלית כמובן. אומר לו, כן. אומר, תקשיב, אני חייב את העזרה שלך, אני חייב את העזרה שלך. שתיים בלילה, אומר לו, מה אני יכול לעזור לך? אומר לו, תקשיב, לא לפעם מסתרה, אבל אמא שלי נפטרה, הוא אמר, אמא שלי נפטרה עכשיו, עוד לא הודיעו אפילו, אני עוד לא הודעתי לאחים שלי. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שהאחים שלי, הם מאוד רוצים פשוט, אתה יודע, לשרוף את הגופה, זה יותר פשוט, יותר בלי בלגן, לא קבורה, לא לוויה. בתיק, תיק, תיק, תיק הזה, וזהו, שלום על ישראל. ואני אומר לך, אמא שלי הייתה מדליקת נרות שבת, אנחנו לא דתיים בכלל, כן? אבל אמא שלי הייתה מדליקת נרות שבת, ואבא שלי כן קברו אותו בקבורה יהודית, כמו שצריך. אני מרגיש שאמא שלי הייתה רוצה את זה. אני פשוט מפחד שאם האחים שלי ידעו, הם יתקתקו אותה, ומה לעשות? שתיים בלילה. הרב בדיוק תלי, מהזבל בחוץ. אומר לו, רב, אין בעיה, תקשיב טוב. אני אתחיל טלפון של בן אדם אחד עכשיו. מהחברת קדישה, תקשר אליו גם בשלוש בצפון בוקר, לא משנה מתי שאתה רוצה, אבל עכשיו תדאג לו שיסדר את כל ענייני הקבורה, מה שצריך לשלם, לשלם, אני אשלם, מה שצריך תקתק אותה, אבל עד מחר בבוקר שהכל הכל כבר יהיה מסודר, ואז מחר אתה רק מודיע לאחים שלך ואתה אומר להם לגבי הקבורה וזה, הכל מטופל. אז לא יפריע להם כל כך, לא משנה, הם פשוט לא רוצים שיהיה להם משהו על הראש, תגיד להם שהכל מסודר והכל מטופל ונהדר. אמר לו היהודי, אז אני אעשה את זה. הכל בקשה אחת לי אליך. כיוון שאתה הרב היחיד שאני רואה ואני מכיר, אכפת לך אולי להיות בהלוויה גם? זאת אומרת, אתה יודע, לעזור לי קצת, אני לא יודע מה עושים, איך עושים. הרב התלבט, אמר, אתה יודע מה? מסכים. מסכים. למרות שהבית קברות היה אצלם, זה היה שעה וחצי נסיעה מהבית של הרב, אבל ככה היה באמת, הם דיברו עם החברת קדישה, החברת קדישה זה דאגה להכל, והוא בבוקר הודיע לאחים שלו, והוא אמר להם לגבי הלוויה, והכל, הכל מסודר, אתם רוצים תבוא, וזה מסודר. טוב, אז ככה הוא הרוויח, ורב כבר הגיע להלוויה, ובאו לציון גואל, קברו אותה, והכל היה בסדר. שבוע לאחר מכן, שוב המסעיות הזה מגיעות, אז הרב יצא להגיד שלום לבחור הזה. הוא לא פיפ, אז בא להגיד לו שלום. הוא יוצא, הוא שואל את ה... הוא לא רואה אותו, אז הוא שואל את העובד זבל שם, איפה פיפ הזה? אמר לו, לא, הוא בכלל מאזור אחר, הוא באזור ניו ג'רזי. פשוט מאוד, בגלל הלחץ שהיה לנו, אז סיפחו אותו איתנו רק פעם אחת, אבל הוא לא עובד פה, הוא לא, בכלל לא. אמר הרב, תראו מה זה השגחה פרטית. שלג סופה, אי אפשר לאסוף את הזבל. אז בגלל שעד שפתחו את הזבל הביאו תגבורת מניו ג'רזי, אני שכחתי להוציא את הזבל החוצה. אז בשתיים בלילה בורא לו אומר לי, צא, צא, צא החוצה, לא רק תן לזרוק את הזבל, כי יש לך שליחות שמה לפגוש יהודי ולעזור לאמא שלו להביא אותה לקבר ישראל. ותראו מה זה, אישה ששמרה על משהו אחד, מה, הדלקת נרות. אז הילדים רואים את זה, משהו שמחבר אותנו לבורא עולם. ואני אומר את זה, זה אצל אחינו הרחוקים יותר, אבל מה איתנו, עם מה אנחנו מגיעים לראש השנה, כאשר הדברי נחמה העיקריים שיכולים ללחם אותנו בראש השנה, זה בגלל שאנחנו יודעים שאומרת הגמרא מסרת ראש השנה תזיין עמוד ב', כידוע שאין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. אותה שעה, אבל אנחנו צריכים להבין את זה. זה אנחנו מדברים פה על שני ימים, אני קורא לכם שם הספר של לקט רשימות של הרב וכטפייגל, שני ימים של התקרבות עצומה, עצומה, שנאמר שופר כלפני ולפנים דמי. והקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם איך הוא באותו רגע של הדין, ולא מסתכל על העבר שלו, לא מסתכל על העבר שלו, אומר, ולכן יש אפשרות לכל יהודי בראש השנה להיות צדיק גמור, להיכתב בספרן של צדיקים גמורים. למה? כיוון שמדברים על אותו רגע של דין, לא על העבר. בשביל זה אסרו לנו, אומר, לדבר על הנפילות שלנו, שום דבר. כיוון שבראש השנה כל אחד יכול לעמוד לפני השם כמו צדיק, ולומר, אני בריאה חדשה, ואני מוכן לעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני. לכן אומר, מברכים אפילו לכל יהודי, לא משנה שיכתב בספרן של צדיקים גמורים, לאלתר חיים טובים שלום. איזה צדיק, אולי הוא גמור, לא צדיק. הרי באמצע השנה לא הייתה אומר לו, וואלה, אתה אחי צדיק גמור, נעליים, שום דבר, נכון? אבל בראש השנה אומר, אפילו הקטן ביותר יכול להפך לצדיק הגדול והגמור, כיוון שהוא יכול לקבוע את מצבו שהוא צדיק גמור. הקדוש ברוך בימים האלו הוא בבחינת מלך בעולמו, ויש התקרבות הגדולה ועצומה, ואדם יכול לעשות ולקבוע את עצמו מה אני ומי אני. אחר כך שנו עשרת ימי תשובה, שם נטפל בעבירות שלנו, לא בראש השנה. עד רבה, לסיכום, עיקר המטרה היא רק להתרומם, להתרומם מעל כל השפלות, ואחר כך להמשיך הלאה. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, להתרומם מעל השפלות, ואחר כך להמשיך הלאה. אנחנו סתם מחזיקים את עצמנו למטה, אנחנו הורסים לעצמנו את החיים, על ידי מידות לא טובות, על ידי קנאה, שנאה, כבוד, צער, עצבות, כל המראים בישים שאני אומר שוב פעם, זה אנחנו מביאים על עצמנו. אלוקים נותן לנו מצבים, אנחנו קובעים את המצבי רוח. אז אם אנחנו מרגישים מצב רוח שלילי, בואו ננסה לבדוק למה, מה קרה, מה אנחנו אומרים לעצמנו בראש. אין רגש שפורח פתאום סתם, אין דבר כזה. רגש יושב ברוב רוב המקרים, אין איזושהי בעיה כזו אחרת, הורמונלית, נוירולוגית, אבל ברמה הכי פשוטה, המחשבות שלנו הן בית יצור לרגשות שלנו. והמחשבות שלנו, נכון, הן לא תמיד חיוביות, והן לא תמיד נכונות גם, לפעמים גם מעוותות, ואם אנחנו נאמין להן, המקום שאנחנו נגיע הוא מקום פחות טוב ממה שאנחנו רוצים להגיע. ולכן, הבה נברור את המחשבות שלנו. הבה נברור אם אנחנו רוצים להאמין להן או לא. ובמידה וקרה מה שקרה, תזכרו, כלל החיים, כל אירוע בחיים, יכול להתפרש במספר אופנים. אין רק דרך אחת ותו לא. אתמול שהייתי אצל האלמנות, שמעתי כל מיני סיפורים, ואני אומר לכם, כל מקרה אתה יכול להסתכל עליו, או כטרגדיה סוף העולם, או אין ספק, אירוע לא פשוט, כואב, אבל התחלתה של דרך חדשה, התחלתו של חיזוק, של עידוד, של הקמת עמותה לעזור לאנשים אחרים במצב שלי, כי רק אני מבין את מה שהם עברו. זאת אומרת, אני מדגיש ואני אומר, אנחנו לא מזלזלים או מקלים ראש באירועים מאתגרים, אבל תמיד תזכרו שהמפתחות של הרכב בידיים שלכם, אתם יושבים בכיסא של הנהג, לא מאחורנית, ומי שיושב בכיסא זה יצר הרע, או כל רגש אחר שלוקח אתכם ואנחנו נגררים אחריו, כאילו מה אני אעשה, יצבנו אותי הרב. אבל כהרגלנו בקודש, במידה ואתם לא יודעים לעשות זה לבד, זה צריך ללמוד. הקדוש נותן לנו כלים, נתן לנו טכניקות לדעת איך לנהל את עצמנו רגשית. זאת אומרת, כשאדם לומד לנהל את עצמו רגשית נכון, הרבה יותר כיף לסביבה שלו, האיכות חיים שלו משתפרת, היחס שלו עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם עצמה, עם עצמו, הקשר שלי עם עצמי, האפשרות שלי להתרומם, להרגיש סיפוק בחיים. דיברתי אתמול עם בנות מתמודדות, איזה סיפורים יש, חלק בעקבות ההורים, חלק בעקבות עצמנו, לדעת להתנהל נכון. אז יש לנו מסע של חצי שנה שמתחיל מיד אחרי החגים, הרי שהוא מסתרים בימים אלה, מספר כמובן מקומות מוגבל. מי שרוצה או רוצה, מרגיש שיש לו רצון לעבוד עם עצמו, להיות המטפל של עצמו. לא, להיות המטפלת של עצמך בראש ובראשונה, ואחרי זה ללכת לעזור, להחרים כשליחות עם פרנסה. מי שרוצה באמת להיות חלק מהמסע שלנו, בזמן להצטרף ולהתקשר. כוכבית 8268, זה המרכז פנגר בצומת שילת, כוכבית 8268. עד כן להיום, אז רוצה להודות למוטי קופר הטכנאי, רוצה לכם להודות על ההקשבה, בעזרת השם מחר כל שני מקווה שכבר יהיה טוב יותר, ונתראה משתמע בעזרת השם, בתוכנית הבאה שלכם יום מקסים, כל טוב ולהתראות.